לאור הנושא שהוקדש לעיוננו היום, נושא שנוגע ללב ליבה של החוויה הישיבתית, ולא רק זו מילה מוסר, אבל לא רק לחוויית התורה בכלל, לחוויית היהדות בכלל, אלא אישית לכולנו שנמצאים פה, לכל זה כאילו לשאול על עצמנו מה אנחנו עושים. בין השאר, שאלה שאני רוצה להגיע אליו בסוף דבריי, אבל אני רוצה לפתוח בו גם עכשיו. יש שאלה, יש מתח גדול מאוד בעולם שלנו היום, ששונה ממה שהיה קיים וקיים פעם. יש תיאוריות, יש וולטים, יש תיאוריות של החשיבות והתפקיד של לימוד תורה שפותחו בעולם הישיבות. עולם הישיבות פירושו וולוז'ן ותולדותיה. רב חיים וולוז'ן, מה שפעם, אני מקווה זה עדיין נכון, מה שפעם היה קריאת חובה לכל בחור ישיבה, השער בנפש החיים שעוסק בתלמוד תורה. שער נפש החיים אסור לקרוא, כי זה קבלה, והשער הזה חייבים לקרוא. זה היה היסוד של כל הגישה לתלמוד תורה בעולם הישיבות. וזה פותח כל מיני כיוונים שונים, וזה מה שכל בחור ישיבה לומד. התיאוריה והמגמה והאווירה פותחה בזמן ולצורך קבוצה קטנה ביותר, אליטה מוגדרת על ידי עצמה, לא אחוז ולא חצי אחוז של הציבור הדתי, שלמד בישיבות גבוהות. והתיאוריה היא כאן אליטיסטית, היא מדברת על כך שמי שלומד תורה בצורה שבישיבות רוצים שתלמד תורה, אז אתה הופך להיות בקשר מאוד מאוד מיוחד עם הקדוש ברוך הוא, ספוג בתורה, ספוג ברוח השם וכן הלאה וכן הלאה. אף אחד לא חשב לשנייה להציע את זה לכלל ישראל. זה עדיין התורה שמוכרים בישיבות, אלא שבה 40 שנים האחרונות חל מהפך בעם ישראל, ומה שפעם הוצג למי שעבר 10 מכשולים עד שהוא הגיע לוולוז'ין ואז אמרו לו, טוב, כשזה אתה כאן, היום למעשה מוצג בפני כל בחור ובחור לא כעולם התורה אלא כיידישקייט. זה לא תמיד אולי ברור לאנשים היום שבאים לישיבה, אבל גם באחת מהשיחות האחרונות שאבא מיטל העביר בישיבה לפני 3 שנים, והוא חזר והקדיש את השיחה לזה, למה ייסדתי את הישיבה. הוא דיבר במונחים שבאמת לא שמענו כמה שנים בישיבה, ואני בטוח שלתלמידים בכלל לא היה אפילו מובן. הוא אמר, אני ייסדתי את הישיבה כדי להבטיח שתהיה הנהגה תורנית לציבור שלנו. כמו מה שאמר, ישיבה נוסדה כדי ליצור מנהיגות. אף ישיבה היום, לא בעולם שלנו ולא בעולם החרדי, והיא לא בשביל מנהיגות. אנחנו מצפים שכמעט כל החיים בישיבה, העובדה היא שרוב רובם של תלמידי התיכונים הדתיים, הישיבות התיכוניות, אומר, ממשיכים במשהו אחר כך. דבר שלפני 40 שנה, בזמן ייסוד הישיבה, לא היה נכון. ולפני 100 שנה, לא היה נכון בשביל רוב בוגרי 3 שנים של חיידר. מה זה רוב? בשביל 90%. ולכן הרבה פעמים אנחנו אוטומטית מתחילים לחשוב מה תפקיד הישיבה, מה תפקיד של תלמוד תורה שאנחנו מציגים, זה מה תפקיד של תלמוד תורה וחלק מהחינוך הכלי של המסע. כי זאת עובדה, זה מה שהיום עושים. המתח הזה וחלק מהבעיות, מהכישלונות והבעיות והמתח, הם קשורים לכך שהאם, אני שואל את זה כשאלה ולא כעובדה, האם באמת התיאוריה ומה שלומדים ואיך לומדים באמת מתאים למצב שנוצר. זה המתח שבין השיטה המסוימת שאני אצלך להסביר, אליטיסטית מתחילתה, לבין הצורכים הכלליים. אני זוכר לפני הרבה שנים כשהייתי תלמיד בישיבה, היה מצב כזה, בשנה שאני הגעתי לשיעור של הרב זצ"ל, אז נפל חומת ברלין. לא חומת ברלין ברלין, אלא חומת ברלין בישיבת רבי יצחק חנן. עד אז היה יהודי שחצי תפקידו היה למנוע מתלמידים להגיע לשיעור של הרב. והיו 25 תלמידים בשיעור. היו 600 תלמידים בישיבה ו-25 בשיעור של הרב. והוא, נבח, מת. ואף אחד לא ידע את התפקיד שלו. זה לא היה כתוב על המשרד שלו, לא היה כתוב שזה התפקיד שלו. אז החליפו אותו, אבל המחליף לא ידע את התפקיד שלו. באותו שנה, שרק במקרה, גם השנה שאני נכנסתי לשיעור, אני נכנסתי בזכות, אבל באותו שנה היו 90 תלמידים בשיעור. ביום הראשון הרב הסתכל, קצת הופתע, אבל לא ידע מה לעשות, זה לא התפקיד שלו לזרוק תלמידים, הוא אכן ניסה לזרוק תלמידים, זה לא עבר, היו שם 90 תלמידים. 90 תלמידים נחשב להמון. האמת שזה בסך הכל 600 תלמידים מהישיבה, זה רק היה 90. וכולם היו באמת טובים, היו חכמים, היו פקרים, אף אחד שם לא היה אידיוט. והייתי שם כמה שנים, ואחרי כמה שנים נשארתי את עצמי, הסתכלתי, ואמרתי, תראה, כל בחור כאן הוא באמת חכם, באמת נבון, ובאמת, הוא בא כאן מרצון, ובאמת, וגם למדו, לא היו שם בטלן, הם למדו. אחוז, אני לא זוכר איזה אחוז, אחוז מסוים, לא גדול, היו למדנים, למדונים, במפתע הנכון. אחרים נהנו להיות שם, שנה, שנתיים, אחר כך... הלכו והיו עורכי דין ואנליסטים בבורסה ופרופסורים לפילוסופיה מחשבה יהודית או משהו אחר. ואני זוכר שאלתי את עצמי, מה כאן קורה? למה, בין השאר שאלתי שאלה טכנית, למה בחורים חכמים נבונים שלומדים הרבה לא נהיו למדנים? הייתי עד מאוד מאוד הייתי שבוי בתפיסה הלמדנית. בשביל זה העולם קיים, כדי שנעשה בריסקאים. התשובה לשאלה הזאת, למה זה לא יצא, אני לא יודע. גם היום אני יודע. כנראה שחלק אין, חלק לא. זה בכל זאת ראש מסוים. אבל אז פיתחתי תיאוריה, שאני אומר, זה רק תיאוריה. וסיפק אותי אז, והיום אני עדיין דבק בו, אבל קצת בכוח. אני באמת בלילה, אני לא תמיד ישן, בגלל שאני, זה לא נותן מנוחת הנפש. תיאוריה אמר ש, אוקיי, 20% היו למדנים. כל השאר, בכל זאת, הרוויחו משהו עצום, בזה שהם בכלל עסקו בלמדס, גם אם זה לא נתפס להם, לא היה חלק, לא נהיה חלק מעצמותיהם. אבל הם בכל זאת עסקו בזה, הם לא הבינו, הם הבינו. וזה שינה את חיים. ואז באמת היה בחור אחד שם, שהוא היה קצת קיצוני, היה בחור מבריק. היום הוא מפורסם מאוד. איך אני יודע? השם שלו מופיע באינטרנט. הוא מאוד מאוד מפורסם, היה חבר שלי. הוא היה באמת בחור מבריק. כמו שאומרים בארץ, סבא שלו היה רב חשוב גם. והיום הוא פילוסוף גדול, והוא באמת למד, ישב ולמד, אבל הבנתי אם היה, הוא לא יכול להסביר רשב"א. הוא למד, הוא הבין את השיעור, הוא הבין גם את השיעור, אבל תן לו רשב"א חדש, הוא לא יכול להסביר אותו. היום הוא באמת פילוסוף גדול, גם אז הוא פילוסוף גדול. ואמרתי לו, וזכר שבאתי לו את המשפט הזה, אמרתי לו, אתה יודע, ג'ו, אני חושב שאתה דוגמה טובה, כי למרות שאתה באמת לא למדן, אבל רואים עליך איך ש... כמה זה טוב לך, כמה זה משפיע עליך, זה שאתה עכשיו עוסק בלמדנות. הוא הסתכל עליו ואמר לי, הוא מאוד מודה לי שאמרתי צור, הוא קחץ כמחמאה גדולה, רק שהוא לא מבין בכלל למה זה נכון. כלומר, הוא כופר בהשמה, אבל הוא מאוד שמח שאני אמרתי לו את זה, כי הוא הבין שאני רוצה בכל זאת להגיד משהו טוב עליו, ולא חס ושלום, להגיד משהו של גנאי. טוב, אני אחזור לשאלה הזאת, אחרי שאני אסביר את מה שאני חושב שבכל זאת הרעיון, ו... אולי נשאר בצריך עיון, אבל זה באמת שאלה חשובה. כשמדברים על תיאוריות, השאלה של לימוד תורה, מקום לימוד תורה בחיינו, אז כמובן יש כמה רמות. אם אנחנו מסתכלים בספרות הקלאסית, אז המילה עיון לא יופיע. יש המון ספרות בנושא הזה. כשאמרתי, יש נפש החיים, יש את המאמר חשוב מאוד של תלמוד תורה לבעל התניא, שכל בחור ישיבה צריך לקרוא, יש רמב"ם הלכות תלמוד תורה, יש גמרות, מאמרים ואין סוף. הם לא מדברים על עיון, הם מדברים על תלמוד תורה. ההבחנה שיש לנו בין, כנראה, אני ראיתי את הכותרת, אז כנראה שיש בין תלמוד תורה לבין עיון בתורה, זה משהו מאוד מודרני, זה תוצאה של בין השאר עצם הסדרים בישיבה, שיש שני סדרים, סדר לימוד עיון וסדר לימוד בקיאות, ומה שיותר נכון, זה תוצאה של העלייה של הישיבות המודרניות, קצת בוולוז'ין, הרבה יותר, אחרי השפעה של רב חיים, על כמה ישיבות, כלומר, הלימוד בעיון זה לא לימוד איטי, בלימוד שטחי ומהר, אלא מדובר ספציפי בסוד מסוים של לימוד, שהיה לימוד בישיבות הליטאיות היום, ואז נוצר גם השם של הדבר הזה. ואני מניח שחלק מהשאלה היא לא רק מקום של תלמוד תורה, למה כל יהודי צריך ללמוד ומה זה טוב ליהודים ללמוד תורה, שעל זה אני אדבר קצת, כי זה באמת הספרות הקלאסית, אלא גם יש כאן שאלה של העיסוק הקצת מנותק מכלל התורה, ומהלך למעשה ומדברים אחרים, הלימוד הספציפי שהיום הוא השפיץ של הישיבות המודרניות. וזה יותר קשה להוציא בצורה ישירה מהספרות הקלאסית, למרות שזה נמצא שם. במאמר של הרב מיטל בנושא הזה בספר, בשיעור שהוא נתן אז הוא מאוד הדגיש את הקשר בין תלמוד תורה לבין מושג עבודת השם. ככה זה נפתח וככה זה נמשך. יש מאמר אחד מאוד מפורסם, הוא התחיל במאמר אחר שהוא קצת צדדי, מאמר מאוד בבסיסי שהוא הזכר אחר כך, הספרי המפורסם איזו עבודה שהיא בלב, הווי אומר, כולנו יודעים את הסיום השני, אבל הסיום הראשון הוא, הווי אומר, שזה תלמוד תורה. יש דעה שנייה במדרש, הווי אומר זאת תפילה. זה כולם יודעים, כי על זה מבסס הרמב"ם הלכות תפילה שלו. אבל בספר המצוות, במצוות תפילה, הרמב"ם מצטט גם את ההתחלה. הוא מצטט גם, הווי אומר איזושהי עבודה שבלב, הווי אומר זו תלמוד תורה. ותמיד יש שיחות בנושא זה. לא מבינים למה תפילה זה עבודת השם. המתפלל עובד את השם. אבל למה תלמוד תורה זה עבודת השם? וזה דווקא שתי התשובות שיש בספרים. רב מיטל הדגיש מאוד 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 נקודה מסוימת, שאני צריך להודות, לא שוכנעתי שזה הפשט עבודת השם, אבל זה כן נכון לגבי תלמוד תורה. הוא מאוד הדגיש הנקודה שעבודת השם, איך שהוא רצה להסביר, זה מה שאדם עושה בגלל שהוא רוצה לעבוד. כלומר, זה משהו שאיכשהו מתנתק מהחובת המצווה. אני הביא את הגמרא לגבי שלוש פעמים שכתוב אם, ויש מצוות שכתוב בימים, למרות שהם חובה, אבל צדקה, אם צדקה, אתה לא נותן אותו מתוך הבנה שאתה צריך לתת אותו, בגלל שכשפוך הוא ציווה, זה דווקא פוגע בצד המוסרי, בצד הגמול חסדים שבתוך אותו צדקה, והאחרון היה עם מזבח הבנים תעשה לי, שזה עבודת הקורבנות, המקביל עבודה שבגוף, לא עבודה שבלב, ואז המהר"ל הסביר גם שמה, שאדם צריך לבנות השם, לא בגלל שזו מצווה, אלא בגלל שהוא צריך לבנות מזבח, כי הוא רוצה לבנות מזבח. ואז הרב מיטל מאוד הדגיש הנקודה הזאת לגבי תלמוד תורה. לכן תלמוד תורה זה עבודת השם. הדבר הזה הוא מאוד מאוד נכון, בין אם זה הפשט עבודה ובין אם זה לא הפשט עבודה, כי זה לא קלטתי, אבל זה מאוד נכון לגבי תלמוד תורה, בצורה קיצונית אפילו. בתלמוד תורה מודגשת, בניגוד לכל מצווה אחרת, כולל גם תפילה, האוטונומיה החופשית. אני לא רק אומר שאתה יכול לבחור איזה מסך אתה לומד. אני יכול לחייב אותך ללמוד, אבל אני לא יכול לחייב אותך, אני עכשיו התורה, אני לא יכול לחייב אותך מה ללמוד, איך ללמוד, מה אתה חושב. מדובר בהפעלת המוח שלי, בהפעלת המחשבות שלי. אז מה שאני עושה עכשיו, מה שאני חושב כשאני לומד תוספות, מה שאני חושב כשאני לומד פסוק, מה שאני חושב כשאני מסביר רמב״ם, זה אני. זה האוטונומיה, החירות, העיצוב העצמי כאן הוא יסודי. מקסימום, כשבו הוא אומר, תעסוק בזה. הוא אומר לך, תעסוק במה שאתה יכול ליצור מתוך עצמך. ולכן התוצאה היא באמת הנקודה הזאת שאחרי שאתה מתחיל ללמוד, מה שאתה עושה עכשיו זה לא קניעתי לקדוש ברוך הוא, קניעתי למצווה, קניעתי לצורך לעשות משהו, אלא זה עיסוקי, זה מה שאני מנסה ליצור, מה שאני מנסה לעשות, הוא מאוד מאוד בולט. עכשיו יחסית הדבר הזה הוא עוד יותר נכון במה שנקרא עיון, מה שנקרא לימוד שאינו בעיון. כלומר, אם אני צריך, אני לוקח את ההקצנה, הכי גדול בצד השני, אני צריך עד יום שני הבא לחזור על יורדי החלק א', כי יש מבחן, אז הנקודה הזאת כבר פחות קיימת. אני צריך ללמוד מחבר רמה, שח וטז. אז אמרו לי בדיוק מה ללמוד ומה אני צריך עם זה לעשות. ללמוד זה בעל פה. אוקיי? אז זה הלך הנקודה הזאת. זה לא לימוד בעיון, אבל לימוד בעיון שבו אני מחפש, עיון אני אומר במובן המודרני, במובן הישיבתי, אני מנסה לחפש את המשמעות מעבר למה שכתוב, למה זה נאמר ככה, מה הפשט כאן לגרד עוד שכבה ועוד שכבה, אני פשוט, אני כמו הפתקנים האלו, אני יוצא לאפריקה לחפש את המקור של הנילוס, אני מחפש, אני משייט בעצמי. אז כאן מאוד מודגש הנקודה הזאת של החירות האוטונומית של האדם בעבודת השם. ומיטל רצה להסביר, זאת עבודת השם אמיתית. הבסיס לכל מה שאנחנו עושים זה הציווי, אבל אם לא עולים לדרגה הבאה, אז אתה עושה, אבל לא עובד. העבודה צריכה להיות ברמה הזאת. הנקודה הזאת היא נכונה מאוד, וזה נקודה א'. בעולם הישיבות מודגש נקודה אחרת. בשיחת הפתיחה של כל אלו בכל ישיבה בעולם, לא מתכוון, לא פה, אבל כל ישיבה נורמלית אחרת, מדגישים מאוד את הנקודה של האישיות של הלומד. בשביל זה המציאו מילה שאי אפשר להגיד אותו בספרדית, רק באשכנזס. מי שלומד תורה, אז השאלה אם הוא נהיה בן תורה או לא בן תורה. יש אישיות כזאת, יש אנשים, יש יהודים ויש בני תורה. ויש איזשהו קשר שהוא קצת מיסטי, זה קשה בלי להסביר את זה. נו, אני אמרתי 5 דקות, זה לא עובד. יכול להיות שתומד כל השנה וכל החיים שלך וזה לא יעבוד, אבל באיזשהו שלב אדם אמור איכשהו לספוג את התורה לתוך עצמותיו, וזה יוצר אישיות אחרת. זה לא כל כך מיסטי עכשיו, זה אישיות, האישיות של הלמדן זה גישה מסוימת לחיים, גישה מסוימת לתורה, גישה מסוימת למצוות. בוא נגיד שאפילו ברמה פרוזאית, לא מיסטית, ממש בעליל, אז הוא אינטלקטואל, הוא מנסה להבין מה שהוא עושה. זה משנה את אישיות האדם. כמובן, יש לזה גם רובדים קצת יותר אמוניים, אז מגיע לו קצת בשלבים היותר מאוחרים, קצת רוח הקודש, קצת הבנה. בסדר, כל הדברים. העיקר הוא הדגש כאן על מה שזה מחולל לאדם. אם אני לובש ציצית, זה לא משנה אותי. במיוחד. אני עושה את רצון השם, זה דבר טוב. אני אחשוב על זה, אולי נלמד מזה משהו. Okay? אם אני, וגם אני מתפלל, יש אישיות שמתפלל. אבל זה לא מהפכני, כמו מה שבכל זאת בישיבות רוצים להגיד, שזה שני סוגים של אנשים. זה כמעט כמו, זה אני חושב שלא אומרים, אבל אם בפילוסופיות מסוימות, אצל הבעלתניה ואחרים, אז ההבדל בין יהודי לבין גוי זה הבדל של יצירה, ולא הבדל יחסית, אז לפעמים בעולם הישיבות מקבלים מההגשה כזאת, שהבדל בין יהודי לבין מנטור, זה משהו דומה. זה סוג נשמה אחרת. וזה קרה בגלל שהייתה כאן מהפכה. התורה חיללה מהפכה בתוך האדם. יש, אני רוצה לצטט משפט קצר. אני מודה שיש כאן יצא הורה. הסיבה שאני מצטט זה בגלל שאני אוהב את זה. זה לא כל כך, זה לא המשפט הכי טוב בשביל מה שאני רוצה לציין, אבל זה משפט שנמצא לי חרוט במוח מאז שמעתי את זה במדי חצי לפני 45 שנים. בשיחה שהוא נתן, יש משפט אחד שאני לא יודע אם היה אז בעל פה, אבל אני חושב גם את החלק הראשון, כי אני זוכר שהוא אומר, הוא קרץ ואמר, זה גם חשוב, תראה את היופי של התיאור כאן. זה משפט שרבה מאלי קפלן, שהיה אחר כך בחייו, היה ראש הישיבה בהילבסהיימר בברלין, אז נפטר בגיל צעיר מאוד, אחרי אתם לא שמעתם עליו, אבל בגיל יותר צעיר, אחרי מלחמת העולם הראשונה, היו צריכים לשקם את העולם, העולם האירופאי היה חרב, אז הוא יצא, היה סלבודקי, הוא יצא מסלבודקה, ועבד עם כמה חברים בחינוך. התפקיד הספציפי, הם רצו להקים סמינר למורים, שתדעו, אברהם אלי קפלן היה חבר מהחברים הראשונים באגודה, הוא לא היה יהודי במיוחד מודרני, אבל כן, הוא כן היה. יסד בית ספר, כן? סמינר למורים, כדי שיהיו מורים, כדי שיהיו בתי ספר, כדי שלחנך את הדור הבא. ואז הוא עזב את הבית, הוא פשוט הסתובב בליטה, התחיל לייסד בתי ספר וזה, הוא עולה בבית, אז הוא כתב מכתב לאשתו. ומופיע זה, הוא אומר לאשתו, אני עובד קשה וקשה וקשה, ויש קצת הצרכה, ואנחנו לאט לאט עושים את הכסף, וזה קשה, ומי אוהב כסף, וכן הלאה. ואז הוא אומר, בלילה פתאום, יש לי את הכל, אני שומע, והתורה, מה תהיה עליה? אמנם אמת, נכון הדבר, כי גם עבודה זו, שבקורסין, תחילתה תורה בסופה תורה. תחילתה מתן תורה לצעירים העומדים על מפתן בית החיים, בסופה מתן תורה לילדים שילמדו מפיהם בימים יבוא. לעסוק בחינוך וגם תורה, כן? אבל, סוף סוף, אין כאן מקום לכל אותו מקצוע הרחב והנאור, הכביר והנשגב, אשר נקרא לו לומדוס, אותו הטיול הנהדר בסירת מחשבותיי על גלי ים, התלמוד ומפרשיו. כן, זה תיאור קצר מאוד, בטח אפשר לתאר את זה יותר טוב, אבל אנחנו חושבים שמרגישים את, את זה, הוא אומר שהוא חושב שהוא עושה מצווה גדולה, והמצווה היא גם תורה, זה קיום של בניין התורה וכן הלאה, אבל אז הוא אומר לעצמו, אבל לפני כמה שנים הייתי בישיבה, ושם זה היה משהו אחר, והוא מתאר את החוויה האישית, הוא לא מדבר למה זה טוב למיסה, אבל בשבילי זה חוויה אחרת לחלוטין, הנאור, הכביר, הנשגב, השיות, הטיול הנדב בסירת מחשבותיי, על גלי ים, התמון ומפרשיו. וכיוון שקראתי עד עכשיו, אני קורא את המשפט הבא, שזה משפט שאני למדתי בעל פה, בגלל שהרווירקסי למד אותו בכל רם, כשהייתי בן 17. אבל אכן, סבורני שצריך אדם שיהיה צדיק גמור וחסיד גדול, בכדי שיוכל להקריב על מזבח התורה את התורה עצמה. זאת התשובה שהוא נתן לכל שאמר לו בלילה, שהוא צריך לחזור לישיבה. אוקיי, אז המכתב הוא בעצם מכתב נגד מה שאני, נגד השיחה הזאת. אבל ההב המינה שלו, זה מה שרציתי, לצטט. ונכון, אני עשיתי את זה רק בגלל שזה מכתב אדיר. צריך אדם להיות צדיק גמור וחסיד גדול, כדי להקריב על מזבח התורה את התורה עצמה. חזרה לענייננו. רביטל כתב במאמר שמה, והיה אומרת להרבה, שהוא לא מבין למה. אין לו הסבר. אבל זו עובדה היסטורית שכל קהילה, כל ניסיון של תרבות יהודית, כל מציאות של עם ישראל שהתנתק מיסוד של תלמוד תורה, לא הרזיק מעמד. ולכן הוא יודע, והפחד שלפני 40 שנה, זה אולי קשה לתאר, אבל האמת שלפני 40 שנה, היה הבדל מאוד בולט בין ציבור חרדי שיספו בישיבות, הציבור שלנו עשה פודים אחרים על חשבון התורה. לא היו ישיבות, אף אחד לא למד בישיבה, ממש בקומץ אנשים, היה ישיבה, ישיבת הסדר אחד, אז, קרם היבנה, וזה לא היה מסלול נורמלי, ולכן במקרה, זה לא שהוא בא להציל ולתת רמים ציוניים לשבות התכניות, אבל כמובן, הרמים שבות התכניות היו, כולם היו חרדים, והרמים בשבות הגבוהות הציוניות היו, הרב גולדברג בא ישר מפנוביץ', ישר מביתו של, של הבריסקרוב להיות ראש ישיבה של קמי ים, כי לא היה מישהו אחר שהיה בכלל יכול לקבל משרה כזאת. ורב עמיטל אמר, אם זה יהיה ככה, אז אנחנו לא נשרוד. אין דבר כזה בהיסטוריה היהודית של קהילה שאיננה מבוססת על תלמוד תורה ברמה הגבוהה ביותר, תלמוד תורה כמגמה, תלמוד תורה כנשמת החיים. אבל הוא תמיד היה אומר, ואני לא יכול להסביר למה. למה זה, אני מאמין בתלמוד תורה, אבל למה זה צריך, למה זה תנאי חיוני לקיום של, של הקהילה, של הקבוצה, של ה, של ה, של המוסד. עכשיו, יש כמה סיבות. ואני אזכיר את כולם רק בשביל הרשימה. אפשר להגיד, וזה טוב, אני חושב שזה סיבה אמיתית, אפשר להגיד סיבה מיסטית כזאת. התורה זה נשמתה של עם ישראל. אפשר להגיד דבר כזה, לא צריכים להסביר אותו יותר טוב מזה. הנוכחות של שכינה בעולם מאש אחרי בית המקדש, אין הקשפוח אלא דר למות של ההלכה, נכון, הביטוי לאוזניים ישיבתיות לא נשמע טוב, זה צריך להיות דלת עמות של לומדוס, לא דר למות של ההלכה. אבל התירוצו שחזל לא דיברו את הלשון שלנו, כשהם מודע לכל של ההלכה, הם התכוונו לישיבה. אז איפה הקשפוח נמצא היום? כשלומדים. חוץ מזה, אז הוא לא נמצא בנוכחות כזאת, אין מקדש. אז כמובן, הדרך להביא את המים חיים, הדרך להביא קיום אמיתי, נוכחות שכינה, לתוכנו, זה לא ידי מצוות. זה ודאי הכוונה של הגמרא הזאת. כשברוך הוא לא מוצא את עצמו בבית, הוא לא בא להשתכן בקהילה שמניחה תפילין, בקהילה שנותנת צדקה, בקהילה ששומרת שבת. היא אוהבת אותה, היא נתנת להם שכר, היא באדם, אבל המקום של השכינה, דלת אמות של הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא איפה לגור, איפה לשבת, איפה להשתכן, אלא בדלת אמות של ההלכה, במקום, בקיום של תורה. אוקיי, עכשיו, למה זה נכון? אני לא יודע, זה בחירה שלו, זה אני מה זה, אני קורא לזה סיבה, סיבה מיסטית. אפשר להגיד משהו אם כבר, אם כבר מדברים פוליטיקה, כי המאמר שם איתן היה באמת פוליטית, איך הקהילה שורדת. אז אפשר להגיד סיבה סמכותית כזאת. צריכים הנהגה. והנהגה של עם ישראל חייב להיות הנהגה תורנית. זה רמיטה למת האמין. הוא אומר, אני רוצה לתת הנהגה רבנית לקהילה הלבנה, לקהילה של הדתים המודרניים, הדתים הציונים, שההנהגה הרבנית שלהם לא תהיה בפונביש. ואין הנהגה אחרת, כלומר חלק מהנהגה או יסוד הנהגה. אני לא מדבר עכשיו על השאלה של אם החבר כנסת צריכים להיות רבנים או לא, אבל חלק מיסוד ההנהגה הקולקטיבית צריכה להיות לבוא מתורה, כי התורה הוא מסיבות עכשיו פרוזאיות, התורה נותנת כמה תשובות לדברים אחרת, מי יודע מה יקרה. אני רוצה להתרכז על משהו אחר, על הסיבה, סיבה אישית, לא מה שטוב לקהל, אלא הסיבה האישית. וזה באמת בחזרה לנקודה של המיטל הזכיר, עניין של עבודת השם. בכל המצוות שיהודי עושה, אז עכשיו אני מסביר תיאוריה. זה תיאוריה שרב חיים פחות יותר הסביר בנפש החיים, חיים ולא שם. עם קצת קנייץ'. מצווה שאדם עושה, זה א', רצון השם, ולכן עושה אותו. ב', אנחנו מקבלים על עצמנו את הקביעה של כל הראשונים, מהרמב"ם ועד הרמב"ן, שיש טעם למצווה ויש עיקרון למצווה, ומצווה זה טוב לך. אז מצווה שאדם עושה, זה עוזר לו להיות יותר טוב, יותר משהו, יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, וגם זה רצון השם, אז אנחנו צריך לעשות את זה. תלמוד תורה זה משהו אחר. תלמוד תורה בכלל, זה משהו אחר. המשפט שרב חיים קבע זה, מי שלומד תורה, הוא עוסק ב... מחשבתו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הגדרת התורה, זה לא ספר טוב שקדוש ברוך הוא כתב, אלא זאת מחשבתו של הקדוש ברוך הוא. העוסק בתורה חושב, הוא עצמו עוסק במחשבתו של הקדוש ברוך הוא. מי שעושה מצוות עוסק ברצונו של הקדוש ברוך הוא. וזה הבדל עצום. כי לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא זה מגיע לך יש הכייך. והוא גם, בטח יגיע לך גם דברים טובים, כי זה, קדוש ברוך הוא רק עושה דברים טובים בשבילך. זה נכון. אבל מי שעוסק, העניין שכשאני משמש במוחי לחשוב על מה שקדוש ברוך הוא חושב, אז מדובר בקשר אחר לחלוטין, לדעתי זה הפשט של עבודת השם של תלמוד תורה, זה בקשר אחר לחלוטין עם אלוקי עולם. הביטוי שמופיע בגמרא, שאדם לא רק רוכש תורה כשרוכש תורה, אלא רוכש גם את אלוקים, הוא נכון בגלל הנקודה הזאת, משום שאתה לא מגיב, קדוש ברוך הוא אמר ואתה מגיב, אתה מפנים, היכולת של המוח, היכולת של השכל, היכולת של הנפש, הוא שמה שהנפש עוסק בה, זה נהיה חלק ממנה. ולעסוק במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, זה להפנים את אלוקים לתוך החיים. אני לא אומר את זה עכשיו מבחינה מיסטית, אני לא אומר שבגלל זה אתה פתאום קדוש, אני אומר את זה ברמה הפשוטה. אני חושב שדבר הזה נכון, עקרונית, גם בשייקספיר. אם אני קורא, לא רק קורא, אלא עוסק בשייקספיר, אז שייקספיר הוא חלק ממני. שייקספיר האיש, ולא רק שייקספיר הכתב, כי הוא מושקע, אני מקווה שהוא מושקע, לא יודע כמה הוא מושקע, הוא מושקע בתוך מה שהוא כתב, ועכשיו זה מושקע בי. הדבר הזה נכון יותר לגבי הקדוש ברוך הוא, בגלל שקדוש ברוך הוא לא כתב את, את התורה כשהיה לו זמן פנוי או כדי להרשים מישהו, כן? זה באמת מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, זה נכון על כל אחד, אבל זה יותר נכון כאן. קודש בריך ויוראי תחדו, כלומר, הוא לא ישב, איך אני יכול לכתוב ספר טוב? זאת מחשבתו, זאת הפנימיות המחשבתית של אלוקים, מה שיכול להתגלות לנו. מי שלומד תורה, הוא לא לומד מה הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יקרא, הוא לומד את הדבר שהקדוש ברוך הוא חושב עליו. פעם שמעתי שיעור, שאלה זה בטח נתפס, אני לא זוכר מה שם השיעור, לכן אני לא יכול לקרוא איזה שיעור זה, אבל זה בטח בכלל מהספרים החדשים שיצאו. שמעתי שיעור מהרז הצה, הוא השתמש ב... הוא הולך עם זה קצת קדימה. הוא השתמש בביטוי של הרמב״ם, ביטוי בצורה קצת צינית, אבל כדי להסביר את העניין של תלמוד תורה, הרמב״ם מסביר שהקשר שלנו, קדוש ברוך הוא, זה אחדות המשכיל והמושכל. אמר אותו בהקשר מאוד מסוים, לדעת את השם. הרב לקח את הביטוי הזה ואמר, אם יש קשר, אם יש אחדות המשכיל והמושכל, שבין השאר זה תפיסה רוסטטית מסוימת שלא כל כך קל להסביר לאנשים היום, אבל מאותו סיבה יש גם אחדות שני משכילים של אותו מושכל. נכון, זה יוצא אוטומטית. אם אני אחד עם המושכל ואתה אחד עם המושכל, אז אם א' שווה לב' וג' שווה לב', אז א' שווה לג'. אז במקום לדבר על כך שאני מכיר את הקדוש ברוך הוא ולכן אני אחד איתו, הוא אומר, אני והקדוש ברוך הוא לומדים גמרא ביחד. אז יש אחדות המשכיל והמשכיל, כי אלוקים לומד גמרא, זה מחשבתו של הקדוש ברוך הוא. אז לדבק זה אותו תוצאה בהסבר קצת אחר. בסופו של דבר בגלל הביטוי הזה, אז יש אחדית, אחדות, כבר בוא נחשוב ככה, מי שלומד תורה לומד חברות עם אלוקים, לא לומד חברות עם החברות שלו, עם כל הכבוד החברות. יפה, אבל בוא חשב, יש לי חברות אחר בבית, אני לא צריך עוד חברות בישיבה. אבל מי שלומד תורה לומד חברות עם הקדוש ברוך הוא. ואני חושב שאנחנו יכולים להבין, גם ברמה של החוויה שלי עם חברות שלי, שמדובר ב... משהו שהוא חריג מ... שנינו הלכנו באותו מקום, שנינו בנינו, שנינו ירינו באותו מטווח, שנינו בנינו משהו. ללמוד ביחד, לשתף, לשתף את הראש, לא כשאתה עושה משהו, לא, אתה כתבת שורה ואני כתבתי שורה. זה לא כמו לכתוב מאמר ביחד, לגבי המאמר. זה למזג את הראשים שלנו, מזג את הנשמות שלנו. ברמה האינטלקטואלית, כן, אז אני מסתייג ממנה נשמה, כי יש אנשים היום, הבדל, ברמה נשמה, נפש ושכל זה אותו דבר, אבל טוב, בוא נדבר מודרנית, לזווג, לשתף את המוח, את השכל שלנו, זה בכל זאת, הפנימיות שלנו, זה גובל למה שנקרא נשמה ונפש, ותופס חלק גדול ממנו, אין קשר יותר חזק מזה, זה לשתף את האדם בעצמו. ואז הרב אמר, זה מה שקורה כשאתה עומד עם הקדוש ברוך הוא, כי ללמוד זה ללמוד עם הקדוש ברוך הוא, לא על הקדוש ברוך הוא. אחרי זה שונה מללמוד מחשבת ישראל. זה לא רק מדובר בעיסוקים אינטלקטואליים בניגוד לעיסוקים פיזיים כמו הנחת תפילין. ללמוד מחשבת ישראל זה ברמה הכי גבוהה, זה ללמוד על הקדוש ברוך הוא. שהרב אמר מבסוט מזה, והלכות המשכיל והמוסכה של הרב. אבל זה לא ללמוד אותו, זה לא ללמוד איתו. זה ללמוד עליו. אם אני חושב על השטנדה, אני לא נהיה כל כך אחד עם השטנדה. אם אתה לא אריסטוטלי וחושב שהשטנדה הופך להיות מוחי, זה דבר מזעזע מה שאריסטו אמר. אני לא הפוך להיות שטנדה כשאני חושב על שטנדה. אבל כשאני לומד עם החברות שלי, במיוחד אם אני לומד את מחשבותיו, זה גם הנושא וגם המושג. אז יש כאן קשר שלא קיים בשום, בשום, בשום דבר אחר. עכשיו, אני חושב, תגידו משהו, בסופו של דבר, יכול להיות שיש הרבה דברים שאני לא מבין כאן, אבל מה שמנסים למכור לנו, מה שאומרים בישיבות, מה שרב חיים אמר, שהאישיות כולה משתנה, ולאו דווקא, אני לא צריך לראות לכם במה, זה דברים עדינים ביותר, אבל שאישיות טוטלית של למדן הוא שונה מהאישיות של המארץ, זה בגלל הסיבה הזאת. זה לא בגלל שהוא למד, כמו השאלה תמיד, בסדר, אני מבין, אם אתה לומד דברים חכמים, אתה יהיה חכם. אבל סך הכל למדתי בבא קמא. מה זה קשור לרוב חיי? כן? המהפכה היא לא בגלל שלמדת וורטים חכמים של חזן. איך, מה לעשות? כן? אם אני למדתי מדרש בפרשת וישלח, שזה גם תורה, אני אלמד איך להתנהג עם גויים, מה שרבי אמר שם. אני למדתי מיעקב אבינו איך להתייחס לאנטונינוס. יש גם עצות טובות מאוד בתורה. אבל לא זה מדובר. מדובר בטרנספורמציה של האישיות שמפנים את הכביכול הראש של הקדוש ברוך הוא לתוך חייו. לכן זה קשה לראות את הנפקא מינה, כי זה לא ישר. זה לא שאתה יכול עכשיו להגיד, אני עכשיו מסתייג, אני לא אומר בגלל זה יהיה לך רוח הקודש. זה לא מה שאני אומר. כיוון שהפנתי לקדוש ברוך הוא, אני יכול להגיד מה הקדוש ברוך הוא יגיד על האם ללכת היום לימין או שמאל, האם להצביע מפדל או לפיד בבחירות הבאות. זה לא תקבל תשובות כאלה. אולי, אבל לא, אני לא מצפה. אבל האישיות היא אישיות שמחשבותיו של הקדוש ברוך הוא בנושא בבא קמא זורמים לו בתוך העורקים. וזה חייב להיות אישיות אחרת ממי שמה שזורם לו בעורקים זה בין הדברים טובים. לא יודע, גיאולוגיה. כל שכן מדובר ב... אני יודע מי הולך להיות מותחם מהאפיזוד הבא של... איך זה נקרא? שם בטלוויזיה. מה? כן, המרוץ להיות ראש ישיבה, משהו כזה. תוכנית הריאליטי הדתית הבאה בתור. ושתבינו, שלחשוב, כלומר, למה זה לא יתפתה בהכרח במה הקדוש ברוך הוא היה אומר על דבר מסוים? לחשוב כמו הקדוש ברוך הוא כולל, אנחנו יודעים את זה, אני רק מזכיר את זה, זה כולל, אולי אפילו בעיקר, גם לחלוק עליו. כן? לחשוב כמו הקדוש ברוך הוא, זה לא אומר מה הקדוש ברוך הוא חושב במחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, אלא זה לנתח את הבעיות כמו שהתורה מנתחת את הבעיות, שלפעמים אני מבין את רבי יהודה, לפעמים אני מבין את רבי מאיר, לפעמים אני מבין את שניהם, לפעמים אני חולק על קידוש השמיים, כן? בגלל שהסנהדרין, בגלל שרבי יהושע וחבריו היו ספוגים בתורה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, לכן הם לא התרשמו מזה שהבת קול אמר הלכה כמו רבי אלעזר, כי לא בשמיים. זה לחשוב כמו בצורה עצמאית, כלומר ממש להפנים, לרחוש אותו, אבל אני לא צריך לשאול אותו, כי אני כבר חושב כמו, במקרה הוא חלק עליי, אז בסדר, יש מחלוקת, בתורה יש גם מחלוקות. זה ממש לא, אני לא מציע שתלמדו רק כדי להיות כמו אורקול, כדי לקבל תשובות כמו אצל היוונים אצל דלפי. זה לא שיטה של אורים ותומים. אורים ותומים ייתן תשובות, ואתה תהיה תלמיד חכם. צריכים תשובה עכשיו, תלכו לאורים ותומים, אם יש. אל תלך תלמיד חכם. תלמיד חכם הוא לא תחליף לאורים ותומים. אבל הוא חכם. הוא חכם בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. אז אם אין אורים ותומים, או בצורה יותר רחבה, או בשביל עצמו לפחות, שהוא יהיה חכם, כן, זה הופך להיות נר, נר, נר לרגליו. עכשיו, אנחנו מבינים בכל זאת מה שלא כתוב בספרים עתיקים, כי הם לא עשו את הבחנה הזו, כי לא הצורך, מה ההבדל בין לימוד תורה לבין לומדס, לבין עיון בתורה. ההבדל הוא ההבדל הזה. להתחיל לחשוב כמו הקדוש ברוך הוא, זה תוצאה של, לא שאני רוצה לדעת מה אמר אלוקים על שטנס, אסור. מה אמר אלוקים על זה וזה גורם? שהוא אמר שזה מחלוקת עניים. לא, זה לחשוב כמו. זאת השאיפה של מה שנקרא לומדס בישיבות. איפה זה נובע? מה שרב חיים עושה, מה שרחים עושים, איפה? גם אתה לא צריך רב חיים, גם מה שעושים בטרס, גם מה שעושים לפני רב חיים, מה שרב קיר אגר עשה. כן? זה לקחת את העובדות. אני מבין מה שכתוב פה. יש גמרא, יש רש"י, יש עובדות. הבנתי את המילים, כן? אבל אני רוצה להבין, אני רוצה לגרד את השטח כדי להבין מה עומד מתחת לזה. השיטה, בסדר, גדולים ימציאו את השיטות, אנחנו נלך בעקבותיהם. זאת לא המהפכה, זאת לא הפריצה כאן. הפריצה הוא שאתה לא רוצה לדעת מה כתוב בתורה, אתה רוצה להבין את התורה. בצורה זאת או אחרת, בכל דור ודור, זה מה שמעודד, מה שנקרא לומדוס, והמילה היא יותר עתיקה מאשר הישיבות, למרות שהיא לובשת צורה ופושטת צורה. אתה מגיע לרמת השותפות הזאת של הקדוש ברוך הוא, לא כשאתה יודע מה הוא אומר, אלא כשאתה מבין, במידה שאפשר להבין, מה הוא אומר, למה הוא אמר, מה עומד מאחורי משהו, כדי להבין אותו, כדי להבין את ה... כדי לנתח את המוח כביכול של הקדוש ברוך הוא, זה השאיפה שעומדת מאחורי הלימוד, שכל כך לאט לאט מתנתקת כאילו מהמציאות, מתנתקת מהצורך והלכה למעשה, מתנתקת מלתת תשובות לשאלות ספציפיות, כי השאלה לא הייתה מה לעשות או מה הפשט כאן, אלא למה התהליך קיים בצורה הזאת? למה צריכים לדעת דבר כזה? חוץ מזה שזה מאוד מעניין. חוץ מזה שכמו שעבר מאליה הסביר, שזה נכבד ונאור ונשגב וזה כיף לו. אבל למה זה כיף לו? לא רק בגלל שזה רמה יותר גבוהה, אלא בגלל שמדובר באמת בקשר למחבר, בקשר מה שעומד מאחורי התורה, שהוא קשר אחר לחלוטין, מאשר רק אם אני מסכם את מה שהוא כתב, ואני מבין את המילים ויודע איך ליישם אותם, או משהו מהסוג הזה. כן. אז תני, אני אחזור לכם. זה בעצם מה שפתחתי, ואני אגיד את זה, ושאפילו לי תשובות פחות ברורות, אבל אני אנסה. תני עוד קצת להתקדם. עכשיו, אמרתי, השאלה היא, בוא נגיד ככה, עכשיו יש שאלה, מה שאני אמרתי עכשיו הוא מאוד יחידי. כן? אמר, אני לומד תורה כי אני רוצה להיות מחובר למחשבותיו של הקדוש ברוך הוא. ואני מקווה ומאמין שאם אני ארד מספיק עמוק לזה, אני אחדור, לא דווקא הכיף אלא החדירה, אז אני אהיה אחר. אני אזכה לתור הנחשף, שאני בן תורה, בגלל זה אני אקבל שידוך יותר טוב, כשאני צריך לחבר שידוך. מה הקשר, מה המשמעות הזה לעמיסה? יש רשי, לא רוב חייב לרשי, עכשיו הולכים לרשי, רשי הוא יהודי פופולרי כזה, כל יהודי לומד רשי. יש רשי בפירוש לתנך, רשי בישעיהו. כולם יודעים את החלק השני של הפסוק, אבל זה שני פסוקים, החלק הראשון. כך כתוב בפרק, איפה זה? פרק מבית. הנביא אומר, רעות רבות ולא תשמור, פקוח אוזניים ולא שמע, אדוני חפץ למען צדקו, ידביר תורה וידיר. מה הקשר בין הפסוק הראשון והפסוק השני? כותב רשי ככה, רעות רבות ולא תשמור, ראיות רבות לפניכם, ואינכם שומרים להביט במעשיי ולשוב אליי. כלומר, הפסוק הראשון זאת תלונה. רבות רעות, רעות רבות ולא תשמור, כשברוך הוא עשה לעיניכם הרבה דברים שהיה צריך לקרב אתכם אל השם. וזה לא עוזר. היהודי מפתח איזשהו נוגדנים גם לניסים. פעם ראשונה זה ממש עבד, ויפלו וימינו בשם משה עבדו, אבל כנראה זה עובר עם הזמן. עשה עוד טריק, עוד יותר גדול, אליהו הוריד אש מן השמיים, כולם נפלו על פניהם ואמרו השם אלוקים, השם אלוקים, ולמחרת, ככה מפרשים מסבירים, למחרת אליהו קם, מקבל מסר מאיזבל, מחר אתה מת כמוהם, הוא מסתכל ימין ושמאל, אבל לא רואה שיש שם צבא, אז הוא צריך לברוח. כן? יהודים הם עם ככה חזקים, בשביל כמה טריקים של ראייה, של ניסים, לא מתרשמים. אז לא מביטים במעשי בלשוב אליים. פקוח אוזניים ולא ישמע, אני עסוק לפקוח אוזניכם על ידי נביאי, ולא ישמע איש מכם את דבריי. אז זה יותר טוב, בסדר, טריקים, מופתים, זה, אני יהודי אינטלטואלי, אני לא מתרשם מזה, כפי שהרמב"ם מסביר, תמיד יש הסבר לכל נס, אש מן השמיים, בסדר, אליהו היה לו טריק או משהו, לא צריכים להתרשם מזה. אבל, אז עשיתי משהו, אז שלחתי נביאים, להסביר לכם, לדבר עם המוח, כן, לדבר עם השכל. שלחתי נביאים הלוך וחזור, לפקוח אוזניכם. העיניים, הם מתאים. אוזניים לא אמורים לעטות כל כך. אז זה עיניים ואוזניים, אבל לא ישמע איש מכם את דבריי. אז מה התשובה הסופית של הקדוש ברוך הוא? השם חפץ למען צדקו, השם חפץ להראותכם ולפקח אוזניכם, למען צדק, ולכן הוא מגדיל ומאדיר לכם תורה. עכשיו זה משהו שלא כל כך מובן. אני מתקשה להבין אותו, אבל אני מאמין בו. הרש"י, הפסוק אומר, ישעיהו אומר, שכשכל השיטות האחרות לא עובדות, היהודים לא רואים ולא מבינים, לא שומעים ולא מבינים, כלומר זה אומר שהם לא מבינים. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מגדיל תורה ומה אדירה. עכשיו, אין סוף לפסוק הזה, כנראה. זה הפתרון. יעמדו בפני השתיקים של הקדוש ברוך הוא. לא יקשיבו לנביאים, מי שמסביר, הפילוסופים, המסבירים, השכנוע, הפרופגנדה, זה לא יעזור. אבל אם רק תהיה, לא כתוב שילמדו תורה, איך הוא יכול להכריח אותם ללמוד תורה? הוא רוצה שילמדו תורה. להגדיל תורה ולהדירה. גדלות התורה והדרתה, מה זה? רש"י לא כתוב, הפסוק לא כתוב. אני אנסה לתאר לעצמי, אני יודע מה אני חושב, כי זה מה שאני חווה, כן? ההבדל בין תורה לבין גדלות התורה והדרתה, זה בדיוק הנקודה הזאת של מה שאני רוצה כשאנחנו עוסקים בעיון ובלמדוס. כלומר, לא רק עוד דבר שלומדים, אלא לראות את העומק, את התפארת, את הגדלות של התורה, איך מגדילים ומאדירים תורה, על ידי החפירה הזאת, על ידי היצירה, על ידי כל המפעל האדיר, שאין כמוהו בתודות של כל העולם, וזה דבר שהוא צריך קצת להכיר, כן? אין מקצוע אחר. בכל העולם, בכל התרבויות, שאפילו כמותית והתפתחותית, במשך השנים, דומה למה שאנחנו קוראים תלמוד תורה. אין דבר כזה, אין תרבות כזאת. זה ההתפתחות הזאת, ההגדלה הזאת, ההדרה, אז אומר הנביא, זאת תשובתי לשאלה של אוזניים ועיניים שלא רואות ולא שומעות. למה? כי הוא לא מוכן לוותר. האמת, זה לא שיטה. השיטה הייתה צריכה להיות, אני אומר לכם, אתם מקשיבים. אבל זה לא עובד. הוא היה יכול לוותר, אומר, לא, למען צדק, למען צדקו. כשברוך הוא אומר, אתה יודע מה? התורה, חיי תורה, חיי קשר לכשברוך הוא כך שווה, שאני מוכן לעשות שיטה אחרת. שיטה אחרת היא שהתורה תהיה אדירה. עכשיו, אנחנו חיים בתקופה שהיא ממש מהפכנית מבחינת עם ישראל. זו המהפכה הכי גדולה שקרה בתולדות עם ישראל לדתי ענייה. כמובן, דתי ענייה היא דת מאוד ישיבתית בנושא הזה, אבל אני חושב שהיא נכונה. זה הרבה יותר גדול מאשר שיבת ציון. שיבת ציון היה גם בבית שני. עכשיו יש בית שלישי. מקווים שזה יהיה עוד יותר טוב. אבל זה לא משהו ששינה, זה שינה את התנאים בינתיים. לא היה דבר כזה, התפיסה לא הייתה קיימת בכלל בעם ישראל, שהתורה שייכת לכל עם ישראל. במדבר כן. 40 שנה היו קמים בבוקר, היו מתפללים בשבע, היו אוכלים ארוחת בוקר, קצת מן בטעם של ביצה מטוגנת ומה שאתה רוצה, ואז בשמונה וחצי באינו משה רבינו ולומדים תורה. כל עם ישראל. עברו את הירדן ואיש תחת כפנו ואיש תחת עינתו. ואז כבר מתחילים לחשוב, זמיר מהתורה, זה יהיה הכהנים, זה כהן ישמרו דת, הפסוקים מדברים ככה, לא, זה לא ביקורת שלי. אולי שבט יששכר, עשו ספץ, אתה תהיה עיקר, עובדים כל היום, וכמה אנשים מירושלים הם ילמדו תורה. והדבר הזה נהיה נחלת ישראל. זה כל כך קיצוני, אני אומר, ואנחנו היום חיים במשהו אחר, אולי אתם לא מבינים את זה, אבל צריכים לחשוב קצת היסטורית. לפני 100 שנה, מה שעוד אנחנו עוד חיים במין חזון כזה חיים במזרח אירופה היו כזה אוטופיה של יהדות דתית. מי למד יותר מארבע שנים קרוא וכתוב וקצת חומש ורשי? שזה כמובן פי מיליון ממה שהגוי לידו למד. אבל מי למד יותר מזה? אחוז אחד של הציבור. בליטה, ליטה זה מלכות התורה. אני לא מדבר על פולניה, חסידים. בליטה, אחוז אחד, וולוז'ן. לא עם הישיבות, הישיבה היחידה. צריך להבין, בוולוז'ן בתפארתה לא היה ישיבה אחרת. כמה תלמידים למדו בכל וולוז'ן? 200 תלמידים. אני תמיד אומר, למה כשקוראים סיפור על וולוז'ן, אז מוצאים שמי שלמד שם זה לא יעקב קורן. מי שלמד שם זה השניפשנה כאילוי, והוור כאילוי, והביאלסטוק כאילוי. למה כולם היו אילויים? אני אגיד לכם למה. הוא היה יהודי היחיד מברקה שהגיע לשם, יהודי היחיד מביאלסטוק שהיה שם. אז הוא היה ביאלסטוק אילוי. אם היו שניים מביאלסטוק, אף אחד לא היה קורא לו ביאלסטוק אילוי. היו קוראים לו בשמו. אבל כיוון שהוא יחיד שהגיע מכל ביאלסטוק, אז הוא היה ביאלסטוק אילוי. זה היה תורה. ולמה? איך זה היה? למה אנשים לא הלכו ויסדו ישיבות בכל פינה ובכל מקום? רוצים לעשות קהילה חדשה? קודם כל עושים שם ישיבה, מביאים שני אנשים ללמד תורה. למה לא עשו את זה? יש סיבות, אבל חוץ מזה הם לא חשבו זה בכלל. התורה שייכת לבעלי התורה, ושבת ומסירות נפש ולמות על קידוש השם, אני לא אומר יהודים חדשים, זה שייך לעם ישראל. אני זוכר כשהייתי ילד קטן, זה לא לפני הרבה שנים, היום זה נהיה כן לפני הרבה שנים, כשהייתי ילד כאן בית כנסת שאני התפללתי שהיה רק שומרי שבת, 300 משפחות שומרי שבת, היה שם שיעור אחד בשבוע בגמרא בשבת אחרי הצהריים, השתתפו בו 4 אנשים. 3 מהם היו מוסמכים, היו רבנים. 2 מהם היו מוסמכים, הרב המעביר את השיעור היה השלישי ואבא שלי. זה היה כל התורה של כל הקהילה. הם היו יהודים טובים מאוד, הם עברו דברים קשים מאוד. חלקם עברו את השואה, חלקם עברו את השפל, עברו את אמריקה, זה לא היה קשה. אנשים שמסרו נפש בשביל תורה, אבל לא בשביל תורה. הם מסרו נפש בשביל יידישקייט. הם לא חשבו לרגע שהם צריכים ללמוד. בשביל זה יש רבנים, יש להם מזכורת. כדי שהם ידעו. זה לא מצווה מחייבת בכלל. זה מצווה אופציונלית. זה כהנים מברכים ולמדנים לומדים, ואנחנו שומרי שבת. היום המצב הוא שונה לחלוטין. כל יהודי דתי יודע שהוא צריך לעשות בתורה. והחינוך שלנו השתנה בגלל זה. אי אפשר היום למצוא מישהו, הורה שחושב שלחנך את בניו זה לשלוח אותו ל3-4 שנים. אני פגשתי יהודי אחד בחיים שלי שהיה ככה וגם עדיין שמר שבת. וכל כך הופתעתי כי זה פשוט אף פעם לא ראיתי דבר כזה. יהודי, הוא היה יקב במקרה, אולי אני חושב זה גם הסיבה, יהודי לא, הוא היה מבוגר ממני, הייתי ילד אז, הייתי אצלו בבית בשבת, והוא הזכיר להסביר לי שכן, הוא למד 4 שנים והלך להיות למד ביזנס, והוא היה יהודי עדוק מאוד, אמרתי, אבל איך, למה זה יכול להיות, ולמה מודרני, אף אחד לא יכול להיות ככה. זה קורה, זה נדיר לחלוטין, אף אחד לא חושב ככה היום. מה שבחור בישיבות התיכוניות שאתם בזים להם, מתביישים מהישיבות התיכוניות שתלמדתם, מה שבחור בישיבה התיכונית לומד, זה יותר ממה שהרבונים למדו לפני 150 שנה. כמות, כמות היא עצומה, בטח הרבה יותר ממה שסבא וסבתא שלכם למדו. התלמוד תורה הפך להיות חלק בציבור שלנו, חלק אוטומטית, וגם בתיכון זה לא מספיק, אז כל שנה זה מוסיף מאוד שנה לחינוך הסטנדרטי. רבותיי, נשים לומדות היום. זה לא מהפכה טכנית, זה מהפכה בתפיסת התורה. זה מהפכה בתפיסת התורה. המיטל כתב שאני אומר, יש המשפט שאומר, כיוון שתלמוד תורה זה עבודת השם, אז איך אפשר, והיום, כל אחד הוא טקטואל, אז איך יכול להיות שנשים, אישה שלא מסתמשת במוח שלה כדי ללמוד תורה, אז היא לא עובדת השם. עבודת השם זה מצווה של כולם, לא רק מצווה של גברים. יפה, אולי זו אותה סיבה. חילונים לומדים קצת תורה. זה החזון של ישעיהו. הדרך לתקן את התפיסה הזאת שעם ישראל הוא עם התורה במובן שרב סג'גון אמר והוא התכוון לו בצורה תיאורטית ביותר שאין נקראים ישראל אלא בזכות התורה, הוא אומר בזכות בגלל שהתורה קיימת, הוא לא האמין שהוא יראה יום שבו זה יהיה נכון בגלל שכל אחד לומד. אנחנו, יש לנו עוד כמה קילומטרים להגיע לזה, כן? אבל זה החזון שישעיהו כאן מתאר. שם חפץ מנצית, כל הפטנטים לא עובדים, כל הניסים והנפלאות. אני זוכרת שיש לכם את הימים, ויהודים באמת הלכו, יהודים פשוטים באמת הלכו ברחוב בשוק, באמת, ואנשים פשוטים חשבו שהם ראו את יד השם לפניהם. אני זוכר, הייתי כאן, הייתי בן 17, הייתי כאן בטיול, ונתנו טרמפ לאיזה חייל, חייל חילוני לחלוטין, והוא התחיל לספר מה הוא עשה חודשיים לפני כן, זה היה בקיץ של 67, והוא דיבר כמו שאף מרכזניק לא ידבר היום. הוא אומר, הייתי במלחמה, והיינו ככה, והקדוש ברוך הוא בא והציל אותנו, וככה, והקדוש ברוך הוא הוריד אש וגופרית על האויב והשמיד אותם. ככה אנשים דיברו, וככה הם האמינו, ככה הם הלכו ברחוב. ואחרי שנה, ברוך השם, חזרנו לדברים אחרים. בכל זאת, צריכים לחיות, יש בורסה, יש פרנסה, יש מלחמות, מלחמות בין היהודים, אני מתכוון. יש כל מיני דברים שצריכים לעשות. זה לא עובד ככה. זה לא עובד בתקופה של אליהו, זה לא עובד היום. אז יש חכמים שכותבים ספרים, יש ספרים נפלאים שמסבירים למה יהדות היא שיטה נכונה, והאפיקורס הזה שיטה, זה ספרים טובים מאוד. אני מסכים עם כל מילה שכתוב, שאני לא מבין איך אדם אינטלקטואלי יכול בכלל לחשוב על החיים, ולא מיד לחזור בתשובה. איך יכול להיות? זה כל כך פשוט, זה כל כך ברור, מה יש הוכחות ברמב"ם, ויש הוכחות ברב הירש, ויש הוכחות אצל רב ליכטנשטיין, ויש הוכחות אצל סי.אס. לואיס, שהוא גוי, וכולם יודעים את זה. וחוץ מזה, תרבותית, אתה רואה איך שחיים בתל אביב, איך שחיים באלון שבות. מי ירצה לגור בתל אביב ששאר לחיות באלון שבות? זה לא יעלה על הדעת, לא, אני מצפה לצינות, למה צריך להקים? אבל מה? לא משנה, יהודים, עם קשי עורף, זה לא משפיע עליהם. אז מה שישפיע עליהם, אני מקווה ומאמין, זה. ולמה? זה לא עוד פטנט. כשהתורה נגלית, כשזה נעדר וגדול, לא המצוות. המצוות, אתה צריך שכנעי לקיים אותן. אז יש פסוק יפה. אבל כשרואים את הפנימיות, הפנימת של תורה הולך ויוצאת. יש כזה עניין אצל 400 שנה, לא היום. אולי זה אותו דבר, אבל זה לא עבד, ברוך השם. אצל הקבלה שהיה אמור להיות נסתר, אז יום אחד החליטו שצריכים לגלות את הסוד. לגילוי הסוד, זה יגל את העולם. ואז התחילו להדפיס ספרים בקבלה, ונכן היה אסור להדפיס אותם. אז כנראה זה לא עבד בדיוק. זה עובד אצל אנשים מסוימים, רובם הם שיקסות שעובדות בהוליווד. אבל עכשיו אנחנו עושים משהו אחר. כשהתורה הפשוטה, התורה לא תורת הסוד, כן? אבל סודותיה, כלומר הפנימיות שלה, מתגלה והאדרה וגדולה, אני מוכן לתת צ'אנס למה שאני מבין גם למה זה יקרה. מה שכתוב כאן ברשי על ישעיהו. בכל זאת, זה ברשי ולא בישעיהו, אבל ברשי על ישעיהו. זה אחרי שברי זמן צדקו, הוא ידיל תורה וידיר, רוח השם מרחפת אצלנו היום, ומאפשרת לנו לעשות את זה, וזה הפתרון למסר. עכשיו, זה מחזיר אותנו, אני אגיד את זה ממש מהר, אני חושב שאני אגיד יותר, לשאלה שפתחתי בה. השאלה האם זה באמת אמת. כלומר, אני פעם באמת האמנתי שזה תפקידנו בחיים. לקחת את מה שפעם היה חוג מאוד מצומצם, ולהרחיב ולהרחיב ולהרחיב, לא להרחיב חינוך יסודי, להרחיב לומדוס ברמה הכי גבוהה. וגם אישית עשיתי כמה וכמה דברים בכיוון הזה, אף אחד לא יכול ללמד את כל עם ישראל, אבל אני מדי מי שאני יכול ללמד, וניסיתי גם להרחיב. וחשבתי שזה יקרה. עכשיו, העובדה היא שאנחנו עומדים באיזשהו משבר היום. המשבר הוא בגלל שפתיחת הרחבות של התורה לציבור, זו עובדה, אי אפשר להכחיש את זה, זה פוגע בה בשוויץ. זה פוגע במה שאני קורא, האדרה והגדלת התורה, סובלת היום גם בישיבת הר עציון, מזה שישיבת הר עציון זה מוסד בשביל כל העולם. אני לא מדבר על מי בדיוק מתקבל. כל התפיסה היא שכל הישיבות הם, אנחנו מקבלות את כל הבוגרים, מקבלים את כל הבוגרים של, 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 של הישיבות. זה בטח נכון בעולם החרדי שמקבלים את כולם אוטומטית, וזה נכון גם אצלנו. ישיבת הר עציון איננה ישיבה בשביל מצוין. יש כזה מוסדות אצלם, בציבור החרדי של ישיבה למצוין. ישיבת הר עציון זה לא ככה. מנסים ככה לתת, לתת מבחנים, קצת מי שמתאים לשיטה המיוחדת שיש כאן, אבל זה ממש לא, זה לא ראש, לא צריך להיות הראש. אני בעד הדמוקרטיזציה, זה חשוב. השאלה אם נוכל לקיים את שני הדברים. להרחיב, כמובן, זה תמיד יהיה פירמידה, אבל להרחיב, 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 וככה כולם עולים. יש אנשים שלא יתפסו ללומדוס כזה, או למדוס אחר, או למדוס בכלל. אבל שהתורה, מההתחלה, בגלל הדרת התורה בשפיץ, הוא גם ישפיע על כולם, בלי לאבד את השפיץ. זאת השאלה כאן, זו שאלה בישיבות התיכוניות, שכבר לא נגמרה, כי זה לא, זה הנושא של כל החינוך היום. וזו שאלה רצינית שצריך להדיר שינה. אני נקרא, לפעמים אני אומר לעצמי, בוא נבטל את כל מה שיש פה, אני אקח חמישה תלמידים, נעשה איזה קוילל באיזשהו הר, באיזשהו ג'בל, כמו שרמיטל היה אומר, וילמדו שם, ומה אני יכול לעשות בשביל כולם? ואז אני אומר, מה, אסור לעשות דבר כזה? זה הקשבוך הוא העיר את עינינו היום שאפשר לתת תורה לעם ישראל, ולא כמו שהיה בבלש. אבל זאת באמת הבעיה. ואני חוזר מה שאמרתי לאותו חבר שלי. איכשהו אני באמת מאמין, למרות שאני מתקשה לפעמים, שמה שקורה בשפיץ משפיע על השלב הבא, זה משנה אותו, גם אם הוא לא טיפס לשם, וזה משפיע על השלב הבא. כל עם ישראל נגרר בגלל שהתורה אצל הלמדן מתגלה לעצמו, וממילא זה גם מתגלה בצורה אחרת, גם לכל הסובב אותו, והתורה יותר גלויה, הפנימיות של התורה יותר גלויה, וזה תפקיד של מי שיכול, באמת, כל אחד צריך ללכת עד הסוף שהוא יכול ללכת, כדי להגדיל את האלף, את הקשר שלו לקדוש ברוך הוא, ובית, את הקשר של כולם לקדוש ברוך הוא, כי התורה בכל זאת היא נחלת כולנו ולא נחלת הבן אדם היחיד.